שעה היסטורית. האדם שהציל את צרפת. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על שארל דה גול.
שלום.
אנחנו ממשיכים לזכור את ארצות אירופה ערב ובזמן מלחמת העולם השנייה?
נכון, והיום אנחנו נעסוק בדמות אחת חשובה מאוד, שארל דה גול, 1890-1970.
אנחנו כבר הזכרנו את שארל דה גול בחטף באחת התוכניות הקודמות, דיברנו על התפקיד שלו במלחמה, אבל בואו נתחיל בהתחלה. 1890 נולד הילד שארל דה גול.
כן, הוא נולד בליל, בפון צרפת. ואני עבדתי בארכיון של ליל, ואז גיליתי דבר מאוד מעניין. כפי שאת יודעת, יש תופעה דקדוקית לשונית מעניינת, שהג'י מתחלף ב-W. למשל, ויליאם בצרפתית זה גיום.
כן.
ואז אני באותו ארכיון בליל...
וגם אותו דבר וור וגר.
כן, כן, בדיוק. גיליתי... שהיו תושבים לא מעטים אשר היו חיים ליד הקיר, החומה של העיר, the wall, the wall.
אז אתה כבר עושה את הגזרה לגול.
כן, אני בטוח שזה המוסר.
לאיזו משפחה הוא נולד?
הוא נולד במשפחה קתולית, אבל לא קנאית. למשל, כאשר באה הסערה הגדולה עם פרשת דרייפוס, אביו, שהיה מורה להיסטוריה, לפילוסופיה. דרך אגב, בתי ספר התיכוניים בצרפת מלמדים פילוסופיה בכיתה י"ב. היא גם דוגמה שגם אנחנו יכולים ללכת.
אני מסכימה, בהחלט.
כן.
וגם, אתה יודע, אם כבר אנחנו בשבחה של הפילוסופיה, אז בארצות הברית ובעוד מדינות, פילוסופיה היא מקצוע חובה לכל תלמיד אקדמי באוניברסיטה באשר הוא, לא משנה באיזה מקצוע.
באמת?
כן. ואני חושבת שיש בזה
אז
צדק
מה,
רב.
אז מה עושה שר החינוך שלנו?
אולי כן. הוא ישמע, ועכשיו יחליט לעשות שינוי.
לא ספק.
אז רשמנו לפנינו את ההערה החשובה והמוצדקת, אבל עכשיו נחזור לשארל דה גול.
המשפחה של דה גול לא נגררה באותה שערה אנטי-יהודית נגד דרייפוס, כאשר חשדו שקצין יהודי מן הצבא הצרפתי הוא מרגל.
כלומר, אז בימים, אני זוכרת את הקריקטורה, דיברנו עליה בתוכנית שעסקה בזה, שתיארה את צרפת כחצויה לחלוטין, או בעד דרייפוס או נגדו, משפחת דה גול לא נקטה עמדה או שהיא הייתה בעדו?
יש גם קריקטורה מפורסמת שמשפחה מתכנסת.
כן, לזו כיוונתי.
וסבא אומר, לא נדבר על זה.
כן.
והציור השני יורד את החדר לגמרי הפוך. כל הרהיטים הפוכים והכלים שבורים. וכתוב למטה, הם דיברו על זה. כן.
אז באמת בנקודה הזו, משפחת דה גול, איפה היא עמדה? היא לא נקטה עמדה בכלל, או ש...
היא לא נקטה בעמדה אנטי-דרפוזרדית. דה גול נשאר כל הזמן קתולי מאמין, אבל הוא לא הביא את זה אף פעם. ואם אני כבר קופץ לסוף, כאשר היו לו פרשות עם ישראל, אז הוא נתן את ההגדרה המפורסמת, שאני רוצה להרער עליה. הוא טען שיהודים הן עם אליט, כלומר עם סגולה.
כן.
בטוח בעצמו, והוא שתלטן. אבל אני חושב שהוא לא התכוון, זו טעות. זה לא מתאים כל כך ליהודים, זה מתאים לישראלים. כן, והוא הכיר הרי את הישראלים.
הוא גם הכיר את השתלטנות.
שהרגיזו אותו. ואנחנו עד הסוף, אנחנו הצלחנו אפילו להוציא אוניות שלנו, שהוא בשרבור, שהוא ניסה לא לתת להם שיפליגו לישראל,
okay.
אם שישראל שילמה עליהן.
וזה כבר באמת היסטוריה של המאה ה-20.
כן.
ואנחנו עוד בסוף המאה ה-19, או בתחילת המאה ה-20, שארל דה גול הוא בחור צעיר,
של בחור צעיר שהוא היה מאוד גבוה. עד כדי כך שבבית הספר הצבאי כינו אותו אספרגוס הגדול.
זה אחד הכינויים הכי מצחיקים.
כן, גרנד אספרג.
אספרגוס. כן. מילא.
ואוכלים שם, כאן בארץ לא כל כך מקובל.
לא בסדר, אבל לאספרגוס יש עוד תכונות חוץ מגודל, הוא גם כזה. טוב, לא חשוב.
זו הטענה שהוא אספרגוס גדול, בניגוד אספרגוסים הרגילים.
קטן, אני מבינה.
ופרט מאוד מעניין, הוא היה מאוד נגד הגנרלים שבאו להרצות שם.
בבית הספר?
כן. הם היו שמנים וסכינים, ואכלו כל הזמן, ואחד הזמין את השני לארוחה, כאשר הקצינים הגרמנים בדרגות מקבילות היו 20 שנה יותר צעירים מן הצרפתים. וזה יהיה מאוד מוכר לצערנו הרב ב-1940. גרמנית, ואחד הרעיונות היסודיים שלו היה לשים קץ לאיבה המסורתית בין צרפתים לגרמנים.
בכלל, עצם זה שהוא למד גרמנית, זה כן. ממש יוצא דופן
לתקופתו. הוא אפילו דיבר גרמנית. כשהיה בגרמניה, הוא היה מדבר גרמנית, אומנם במפתח היום, אבל הוא השתדל, והגרמנים העריכו את זה.
מאיפה מגיע הרעיון הזה שלו, שצריך להביא לפיוס היסטורי בין שתי המדינות?
מפני שהוא חשב שהמאבק שנמשך מאות בשנים החליש את שתי המדינות.
זה עוד טרום מלחמת העולם הראשונה?
כן, ודאי. ואני רוצה להוסיף משהו לא כל כך נעים.
כן.
כי הוא טען שכל זה לטובת אנגליה.
לטובת אנגליה? הריב בין צרפת לגרמניה.
כן, בדיוק. והוא חשד באנגליה כל הזמן שהיא רוצה לחטוף את המושבות. של צרפת.
ולכן היא מחרחרת מלחמה בין
שתי
המדינות.
הרי יש ביטוי בצרפתית, פרפיד אלביון, אלביון זה אנגליה, אנגליה הצבועה, שהיא תמיד, סוף סוף הם ניהלו מלחמת מאות השנים.
אבל מה הטענה? הטענה היא שאנגליה מחרחרת מלחמה, כדי שצרפת תשקיע משאבים בגרמניה, ולא תתעמת מולה?
שפשוט שאנגליה עושה לחטוף את המושבות הצרפתיות.
ולכן יש לה אינטרס שצרפת תחלה משאבים במלחמה מול גרמניה.
כן. אבל כן, ההיגיון שלו היה בריא, אבל אנגליה לא חתרה לחטוף את המושבות, פשוט מאוד. הוא טעה בעניין היסודי הזה. וכאשר הוא כבר היה באנגליה, צ'רצ'יל עזר לו מאוד, הוא קיבל אותו כשהוא ברח לצרפת, והחליט להקים תנועת המרי נגד הגרמנים. אשתו של צ'רצ'יל, קלמנטיין, אמר לו, גנרל, אתה לא חייב לשנוא את הידידים שלך יותר מן האויבים.
טוב, אבל האיבה הזו ארוכת השנים, בין צרפת לבין אנגליה, אני לא יודעת מה אפשר לעשות כדי לחפר עליה.
היא עברה.
עברה ולא עברה.
לא, יש להמתין כמה מאות שנים, שזה יעבור.
אז אנחנו נמתין בסבלנות. בינתיים אנחנו עם דגול שהוא מה? חייל צעיר? קצין צעיר?
קצין צעיר. ומאוד מעניין שכאשר הוא שירת בצבא הצרפתי, קצין בכיר לקח אותו תחת כנפו. והקצין הזה הבכיר היה פיליפ פטן, שלאחר זאת יהיה היריב הגדול, היריב החיים ושמוות, של דגול.
מעניין.
כשפט פטן יהיה בראש ממשלה ששיתפה פעולה עם הנאצים.
ממשלת וישי.
וישי, כן, ודגול היה דווקא במחנה ההפוך.
ברור שהשניים לא יכלו לחזות את העתיד שלהם, ברור. אבל מה, לפי הזיכרונות של פטן ומה שהוא מספר, מה גרם לו לפרוס את חסותו על הקצין הצעיר הזה? איפה הוא ראה את ההבטחה בדגול?
מפני שהוא היה מאוד מרשים. והמלהיב את החבריו שלו, הקצינים הצעירים. ובהמשך הסיפור, כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה, דגול לחם בה, והוא נפצע, נפל בשבי, ברח מן השבי, וחזר לצבא הצרפתי, שזה יציין בצורה יוצאת מן הכלל.
כלומר, הוא הצליח לברוח בכוחות עצמו, זה לא היה במסגרת עסקה של חילופי שבויים?
לא, לא, או... לא, בזכות עצמו. ושדה הקרב היה מורבב, וזה היה מלחמות הללו, שנקראת מלחמת הבוץ, לפני שלאחר שתוכנית שליפן נכשלה, והגרמנים לא יכלו לנהל מלחמת תנופה, הם נאלצו להיכפר.
נזכיר רק ממה שדיברנו בתוכניות הקודמות, תוכנית שליפן באמת היה רעיון שגרמניה תתקדם קדימה, ובמהלך של תנופה תצליח לכבוש במקביל כמה שיותר שטחים. בעצם מה שקרה בסופו של דבר...
ולנצח.
מה שקרה בסופו של דבר זה שהם נקלעו למלחמת חפירות.
מה שהם רצו להימנע ולא הצליחו.
בעצם עמדו במקום.
עמדו במקום, והייתה התזת דם איומה בוורדן, היו מאות אלפי מתים.
אבל דגול בשלב הזה הוא חייל מן השורה?
לא, הוא קצין.
הוא קצין, אבל הוא מפקד בכיר? עוד לא.
עוד לא, עוד לא. שמלחמה נסתיימה. ממשלת פולין החדשה ביקשה עזרה מן הצרפתים, והם שלחו את דגול שניהל את הצבא הפולני החדש. סוף סוף פולין יצאה תחיית המתים. פולין הייתה קיימת ומחולקת בין רוסיה, אוסטרו, הונגריה וגרמניה.
אז בעקבות מלחמת העולם הראשונה למעשה נוצרת מדינה חדשה
שהייתה בעלת ברית עם צרפת, ועל כן דגול ארגן את הצבא.
מה, הוא ממש מקים אותו?
הוא תרם מאוד לארגונו, ואחרי זה הוא קיבל אפילו אות ההצטיינות העליון ביותר של פולין, וירטוטי מיליטרי, זה בלטינית השם, והציעו לו להיות רמטכ"ל של הצבא הפולני, אבל הוא סירב, וחזר לארצו. וכאן הוא מנהל פעילות גדולה רוחנית, אפשר להגיד. הוא כתב ספר שעורר את התאימה. זה נקרא למען צבא מקצועי. ושם הוא שם את הדגש על שני דברים. הצבא חייב להיות משוליין, הוא חייב להיבנות על טנקים ועל חיל האוויר. וזה היה לגמרי חדש בהשקפתם של הקצינים הצרפתים.
כי מה היה עד אז?
היה הצבא הזה שניצח במלחמת העולם הראשונה, כמעט ללא מטוסים, ללא טנקים.
כלומר, מה, בעיקר מבוסס על חיל רגלים?
כן. ודגול היה נגד זה, שהוא חשב שזו טקטיקה מיושנת, שלא יוכלה להביא שום תוצאה.
טוב, הוא כמובן צדק.
כמובן צדק, כן.
מבחינה היסטורית, מתי בכלל מתחילים להשתמש בטנקים, במטוסים?
השתמשו גם בהם במלחמת העולם הראשונה, אבל מידה קטנה מאוד ולא מכרעת. עכשיו באה משקפה חדשה, ומה שכאן מאוד מעניין, כאשר הספר של דגול אל צבא מקצועי יצא, נמכרו 700 עותקים בצרפת.
700 זה צנוע.
בדיוק, צנוע. התרגום הגרמני שיופיע בגרמניה נמכר ב-7,000 עותקים. והמפקד הגרמני לעתיד, על הצבא הגרמני, גודריאן, אמר, אני למדתי מן הספר של דגול מאוד מאוד.
אז הצבא הגרמני מצטייד כמה שהוא יכול, כי אנחנו אחרי מלחמת העולם הראשונה, וכבר דיברנו על חוזה ורסאי והמגבלות שהוטלו על גרמניה. הצבא הצרפתי מאמץ את העצות האלה, המסקנות של דגול?
כן, פחות או יותר, אבל כאשר באה המכרעה, הם לא ידעו להשתמש בזה. למשל, כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה, מספר הטנקים של הגרמנים ושל הצרפתים היה שווה.
אוקיי.
אבל הגרמנים ידעו להשתמש בטנקים, והצרפתים לא. אצל הצרפתים כל טנק היה קשור באיזו יחידה, ולא הייתה השקפת כוללת של הפעלתם בימי קרב.
טוב, אבל זה באמת דורש מהפך מחשבתי עצום. זה שינוי אסטרטגי כולל, גם אגב מבחינה תקציבית של רכישת הטנקים, אבל באמת להבין מה עושים איתם.
כן, אבל אני רוצה לציין דבר מאוד מעניין. המלחמה לגבי צרפת הייתה קטסטרופה, והצבא הצרפתי נעשו כל הזמן עד שעד הסוף נכנע. הנקודה היחידה בחזית שהצרפתים השיגו איזושהי הצלחה צנועה היה הקטע שבו פקד דגול, וזה היה בקרב מוקורנה, כאשר הוא התקיף 200 טנקים, לא הגנה אווירית. זו הייתה נקודת האור הראשונה והיחידה במפלה השחורה שהצרפתים חסבו אותה.
מתי זה קורה?
ב-1940.
אבל גם המאבק הזה של דגול בסופו של דבר נכשל, כי צרפת נכבשת על ידי הנאצים.
נכבשת, אבל עכשיו בא הרגע הגדול, כאשר דגול מגיע למסקנה שאני לא אקנה.
עוד לפני זה, אני רק מנסה להבין את חלקו במלחמה עצמה, כמה הוא בכיר בצבא הצרפתי באותה תקופה?
הוא מונה סגן שר הביטחון.
אה, כלומר, כן. בכיר מאוד.
זה לא שר ביטחון, אבל זה סגן שר ביטחון.
סגנו. כן. בכל זאת, כן. לא קוטל קנים.
Tu as la maison douce, giroflée, girofla, l'herbe y croît, les fleurs y poussent, le printemps est là, dans la nuit qui devient rousse, giroflée, girofla. L'avion la brûlera, l'avion la brûlera. Tu as de beaux champs d'orge, giroflée, girofla, ton grenier de fruits regorge, l'abondance est là. Entends-tu souffler la forge, giroflée, girofla? Canon les fauchera, le canon les fauchera.
Avez-vous comme Maxime, général Tsofatim, chez Vinou, et Aftacha, chez De Gaulle, mais quand Rassoul la filoto, לנצל אותו.
אבל כאמור, הניסיון הצרפתי להתגונן נכשל, הגרמנים כובשים את צרפת, ואז מגיע הרגע שבו דגול מחליט להתנגד.
קודם כל, ראש הממשלה הדמוקרטי האחרון, פול רנו, מוסר לו 100,000 פרנקי זהב, כדי שהוא ידע שהוא דגול רוצה להמשיך במאבק, ועם הכסף הזה הוא טס, וזה היה מאוד מסוכן. כשהלופטוואפה, חיל האוויר הגרמני, היו מלאים את כל הרקיע, הוא מצליח לטוס לאנגליה.
כן.
ושם צ'רצ'יל מקבל אותו, והוא מחליט, קודם כל הייתה הצעה שנכשלה, לאחד את צרפת ואת אנגליה במסגרת מדינה אחת.
ממש לאחד אותם לכדי מדינה אחת? זה באותו ביקור שבו קלמנטיין הקצה את דגול.
כן, כן.
של מי היה הרעיון הזה? זה רעיון מהפכני.
מהפכני מאוד, אבל הוא לא ניתן להגשמה. כי הצרפתים חשבו שעל ידי זה נוכל לעודד את החיילים שלנו ולתת להם תקווה לעתיד.
זה טרם הכיבוש הגרמני?
זה טרם הכיבוש הסופי, כלומר, בימים האחרונים.
כבר היה ברור שצרפת הולכת להפסיד, וזה היה מין צעד אחרון שאולי יכול היה להציל את המצב.
צ'רצ'יל היסס, אבל הסכים.
הסכים?
הסכים, כן. אם כי זה היה לגמרי בניגוד לכל המסורת האנגלית.
ברור.
כן. צרפת היא רפובליקה, האנגליה היא מלוכה, כיצד אפשר לפייס בין המשטרים השונים הללו. אבל זה לא הוגשם, זה היה כמעט בלתי ניתן להגשמה. ועל כן בא הרעיון של דגול לפנות לעם הצרפתי מתוך הטריטוריה הבריטית. כן, הוא טס, כפי שאני הזכרתי, לאנגליה, בסכנה גדולה מאוד, מפני שראש המים ומלאים מטוסים גרמנים.
כן.
צ'רצ'יל מקבל אותו, ואז ב-18 ביוני 1940, הוא נוהם את הנאום הגדול ב-BBC, ששם הוא אומר, צרפת הפסידה קרב, היא לא הפסידה במלחמה.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
אגב, את כל הדברים האלה הוא עושה לבדו? הוא טס לבד, הוא...
כן, כן.
פועל על דעת עצמו. הזכרת קודם שראש הממשלה העניק לו תמיכה כספית משמעותית.
כן, כלומר, ראש הממשלה...
אבל הוא לא נוסע כשליחו, או שכן?
לא, לא שליחו, כי הוא התפטר, אבל רנו נאלץ להתפטר ולמסור את השלטון לפטן.
אגב, איך באמת התנהל העניין הזה של המלאכת, או אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, עלייתה של ממשלת וישי? הגרמנים מאלצים את רנו להתפטר?
לא מאלצים אותו, הוא התפטר מפני ש...
מפני שהיא נכבשה.
כן. ועל כן, וישי חשבו ש... את מי להעמיד מול הגרמנים, היו למסקנה רק גיבור של מלחמת העולם הראשונה. וזה היה פיליפ פטן, אשר היה אומנם שגריר... צרפת בספרד, ועכשיו הוא הפך להיות ראש המדינה.
אבל הגרמנים היו מעורבים בעלייתו לשלטון, או שזו הייתה החלטה פנים צרפתית?
זו הייתה החלטה פנים צרפתית, אבל הגרמנים קיבלו את זה מפני שזה היה סמל, שהם המנצחים. צרפת במצב של ייאוש טוטלי, מנסה למצוא איזה פתרון פלאים.
אבל היו לו איזה שהן שאיפות להתקומם נגד הגרמנים, או שמהרגע הראשון הוא שיתף איתם פעולה?
הוא החליט שותף פעולה, בני שהגיע למסקנה שאנגליה לא יכולה לעזור, אבל שיתוף הפעולה הזה הפך יותר ויותר לטובת הגרמנים. וזה קודם כל יציין על ידי ביקוי הניסיון של מרד צרפתי, הרזיסטנס, דוקה על ידי פטן. שרוצי צרפתים רבים למוות.
מה, מתוך איזו תפיסה? כלומר, הוא טען שהמחתרת, הרזיסטנט, פוגעים באינטרס הצרפתי, ולכן צריך לדכא אותם? זאת הייתה הטענה?
כן, יסוד מחשבתו של פטן, הייתה הניצחון הגרמני הוא בלתי מעורר.
כן.
מה שלא יהיה, האנגלים והאמריקאים יוכלו שום דבר לעשות.
ולכן אין טעם להתנגד, זה רק יוביל לפגיעה בצרפת, וצריך לדכא כל ניסיון כזה.
והגרמנים כמובן היו מאוד מאושרים.
כן,
אפשר. זה משחרר אותם מכל דאגה לגבי צרפת.
עד כמה היה לו ערוץ תקשורת ישיר עם היטלר לפטן?
היו פגישות בין היטלר לפטן, אבל היה שם אדם אחד שישתבר עליו, לבל.
לבל.
כן, ואני מציע שהמאזינים יכתבו את השם הזה באנגלית, L-A-V-A-L. מדוע?
מדוע?
מפני שאם את קוראת את השם הזה ימין על שמאל...
אפשר לקרוא אותו משני הצדדים.
משני הצדדים, כלומר הוא היה סבוע, הוא בלתי ניתן לאמון.
מה שמכונה פולינדרום.
כן. והוא
ואתה
היה...
אתה אומר מי ששמו הוא פולינדרום, הוא בהכרח צבוע...
אבל גילו שהשם הזה...
חסר חוט שדרה.
לבל, אפשר לקרוא אותו מכל הצדדים. טוב, בעשו איזה מפני שהוא היה בוגד, ואז המציאו, גילו פתאום, הנה, הנה, ההוכחה.
מה היה תפקידו? מי זה?
הוא ראש הממשלה של ממשלת וישי. מה זה וישי? וישי זה עיר קיץ, ששם היו הרבה בתי מלון. וכן פטן החליט שזה הבירה הבא, היות בפריס נכבשה על ידי הגרמנים, אבל הבירה של צרפת, העצמאית כאילו.
לכאורה.
לכאורה, כן?
כן.
זה יהיה וישי.
רגע, פטן היה הנשיא של צרפת?
הוא היה ראש המדינה.
ראש המדינה? והיה גם ראש ממשלה?
זה היה, הוא הדיקטטור. מעניין מאוד שהצרפת ביטלה את הרפובליקה, והיה קוראת לעצמה לטה פרנסה, המדינה הצרפתית. ובמקום הסיסמה של הרפובליקה, חופש, שוויון ואחווה, באה עכשיו סיסמה חדשה, משפחה, עבודה, מולדת. שזה פחות מלהיב.
פחות מלהיב וגם מאוד מרפרר לעולם התוכן הנאצי.
בדיוק.
משפחה, עבודה, מולדת, אפשר ממש לראות לנגד העיניים את תמונות התעמולה הנאציות של הגרמנים, הארים העובדים עם משפחתם, עובדים את המולדת, מאוד מאוד מתחבר לעולם התוכן הזה. לבל תורם לשיתוף הפעולה עם הנאצים?
הוא ראש הממשלה. והיה כל הזמן מאבק, דרך אגב, ממשלת וישי. אבל הפרו-גרמנים ניצחו, וכאשר התחילה הנסיגה של ממשלת וישי, לבל יצא לגרמניה, מפני שבעלי הברית לצרפתים התקדמו לתוך צרפת, ולכן לבל קשר את גורלו עם גרמניה הנאצית, כאשר לא היה כבר לא כל ספק.
זה כבר באמת, אנחנו מקדימים את המאוחר, כן, כי אנחנו כן. מדברים כבר על סוף התהליך. בואו נדבר על ראשיתו. איך נולדת תנועת המרי הצרפתית?
תנועת המרי. היא תנועת המרי טבעית.
כלומר, זה מתחיל מהתארגנויות ספורדיות כן, של אזרחים.
של נוער. של נוער.
של נוער.
כן, כן. ובכל עיר צרפתית מופיע גרעין של מה שיהיה לאחר זאת לרזיסטנס. מעט ההתנגדות.
עוד לפני הנאום של דגול, או שהנאום של דגול הוא מה שמתחיל?
אחרי נאומו של דגול, כן. והם מתחילים לחבל בגרמנים, ובמפלגת וישי. והיה ברור מאוד שהעם הצרפתי נוטה מאוד מאוד לנגד הגרמנים. וזה הצליח מבחינה מסוימת. אם כי זה היה מחיר דמים כבד מאוד לשלם. ושולם.
אבל מי מארגן אותם? כי בכל זאת באיזשהו שלב צריך להתאחד לכדי ארגון אחד.
כן, כן. קם ארגון אחד באופן טבעי. אני רוצה להזכיר שמות. ולאט לאט נפרסת רשת של תנועת התגדדות. ובא המקי. מקי זה נקרא יער.
כן.
כי הפרטיזנים והתומכים של תנועת התגדדות התכנסו ביערות. נוצרת רשת, אשר נפרסת את הכל צרפת, והיא כוללת תאי תנועת ההתנגדות.
ודגול כל הזמן באנגליה?
באנגליה, ובקשר כמו עם הצרפתים, מעודד אותם, והאמריקאים לא כך אהבו את דגול. הם חשבו שתהיה בעיה אחרי ניצחון לשבור את ההתנגדות של דגול וכל מיני נקודות. ועל כן הם המציאו גנרל צרפתי אחר, אורי ז'ירו, שהם בנו עליו שהוא יהיה נגד דגול, כדי שיהיה יותר גמיש.
בתוך תנועת ההתנגדות.
כן. אבל אורי ז'ירו לא יריק ממד מול אישותו של דגול.
כן.
והוא התפטר מעצמו.
אגב, תנועת המרי הזו היא כולם מורכבת מצרפתים. יהודים לא יכולים לשחק שם תפקיד כי היהודים כן. נרדפים.
לא, יהודים כן שחקו את התפקיד. הם היו נרדפים, אבל הם היו גם לוחמים.
פרטיזנים.
פרטיזנים,
אבל כן. אבל הרוב המכריע היו צרפתים.
בדיוק. סוף אבל נשכח ש...
לא שאני אומרת שהיהודים הצרפתים אינם צרפתים, אבל אני מתכוונת, המחתרת היא בראש ובראשונה תנועה לאומית צרפתית שבאה להילחם בנאצים, לא על רקע ההתנגדות להרג היהודים, לשואת היהודים, אלא על רקע ההתנגדות לכיבוש צרפת.
ברור. אם כי כאן שציין שהרכבות הצרפתיות אינם נקיות מהעברת יהודים למחנות המוות, ואחרי זה הם ביקשו סליחה והודו בזה, אבל למעשה, כאשר מתחילה הפלישה האנגלית והאמריקאית לצרפת, דגול מבקש, והבקשה נתקבלה, שפריס לא תשוחרר על ידי האנגלים והאמריקאים, על ידי הצרפתים. ומצאו יחידות צרפתיות לוחמות, ונתנו להם להיבוש את פריס.
באיזה שלב דגול עצמו...
עכשיו בא, הוא טס מאנגליה לצרפת, ובאה הצעידה הזאת שמונצחת על ידי היומנים, מה שנקרא בצרפת, לרדת לשאנז-אליזה, כלומר, לצאת מגשר ניצחון, ולהגיע לכיכר קונקורד, כאשר כל העם מריע, וזו התקופה הגדולה ביותר, כאשר הוא מדבר, הוא נואם בגילת פריס, ודרך אגב, דגול, כשבא לפריס, הוא נכנס למשרדו, משרד ביטחון, שמשרד שהוא תפס בהיותו סגן שר ביטחון,
כן.
כדי להוכיח המשכיות
כן.
תנועת המרי והעצמאות הצרפתית.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.
אז דה גול מצליח לשחרר את צרפת וניסה על ידי ההמונים. מה קורה לממשלת וישי?
הם בורשים את גרמניה, משם הם יובו לצרפת ודון למוות ועשו להורג. אם כי לבל ניסה להתאבד, ואחרי זה טען שאי אפשר להוציא אותו להורג כי הוא חולה.
טוב, הזכרת כבר את דעתנו על האיש.
כן.
אבל אם אני חוזרת לדה גול ולניצחון הגדול, איך מצליחות בעלות הברית למעשה לכבוש את צרפת בחזרה? מבחינה צבאית, טקטית.
קודם כל הייתה נשיטה בצפון צרפת, ואחרי זה הייתה פעולה שנייה שהכל ידועה, הפלישה לדרום צרפת, החל מאלג'יריה. וכאן התנועה הזאת הייתה לגמרי ללא אמריקאים ולא אנגלים, אלא צרפתית טהורה.
והם מצליחים להסב פגיעות חמורות לצבא הגרמני.
בוודאי, הם כובשים צרפת. וזה קבע, מה שהוא רצה, דגול להוכיח שצרפת שחררה את עצמה,
כן.
ולא בעזרת האנגלים והאמריקאים.
ואז דגול אוטומטית הופך לראש המדינה?
ראש הממשלה.
כן.
כן, והוא לא מרוצה מן הסידור הקיים, מפני שלמעשה קם שלטון שנקרא הרפובליקה הרביעית, והיא נותן לי יותר מדי חופש.
וזה אחרי שממשלת וישי ביטלה את הרפובליקה השלישית?
כן, עכשיו...
והכריזה על מדינת צרפת?
עכשיו היא בוטלה על ידי הצרפתים.
ושוב יש רפובליקה.
הרביעית.
כן.
הרביעית, אבל היא לא הייתה ריכוזית. היא הייתה מופקרת בידי המפלגות הפוליטיות.
זה כבר אחרי המלחמה?
כן, מיד אחרי המלחמה. אם כי למשל דה גול נושא לסטלין כדי להראות שהוא בעל ברית עם רוסיה, הוא ראש של מעצמה, והוא מדבר בשווה שווה בינו שלמעשה ההתנגדות הצרפתית לא הייתה אפשר להשוות אותה עם הצבא האדום.
כן.
של סטלין. אבל בכל זאת, בהתנגדות בתוך צרפת, בגלל ההפקרות של המשפחות הפוליטיות, כפי שיקראו להם בצרפת, ובה שאיפה לרפובליקה יותר סמכותית. ודגול כמובן עומד בראש המאבק הזה, ואז בא המשבר הגדול, כאשר הנשיא קוטי מודיע שאני רוצה להתייעץ, עם הצרפתי המפורסם ביותר, הוא שארל דה גול.
כן.
ולמעשה הוא מוותר קוטי על נשיאותו, ודה גול הופך להיות נשיא, ואם כי הוא מותקף על ידי אנשי השמאל, שטוענים שהרפובליקה שהוא מקים היא סמכותית מדי, אז הוא קורא להם, אתם חושבים שבגיל 67 אני מתחיל בקריירה של דיקטטור? כן.
טוב, אפשר להבין את הזהירות. אירופה של אותם הימים הייתה למודת סבל מדיקטטורים שהגיעו לשלטון בדרך דמוקרטית,
כן,
ושינו אותו יודעים. כרצונם.
כן. ועל כן דה גול רצה להזכיר את הציבור שלא יחשבו שהוא דומה לאלה שהעולם יותר מדי הכיר אותם לפניו.
אבל אני חייבת לשאול, כפי שקורה לא פעם בתוכניות האחרונות שלנו, אתה מדבר על ראש ממשלה ועל נשיא.
כן.
בצרפת, בניגוד למדינות אחרות, אני מבינה שהנשיא הוא כן בעל סמכויות.
עכשיו, עם הרפובליקה
החמישית,
כן.
שדגול מקים.
כן, ושקיימת היום. הנשיא הוא באמת ראש המדינה, והוא לא תלוי במפלגות הפוליטיות.
כן.
וזה צעד גדול קדימה. אבל כמובן שהוא תקף מאוד, וכלומר השמאל האשים אותו שהוא עושה לו דיקטטור, והוא האשים, כפי שאני אמרתי, שבגיל 67 אני לא מתחיל בקריירה של דיקטטור.
אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו בעצם רואים שאירופה כולה עוברת תהליך של שיקום מסיבי. המדינות צריכות להתגבר על ההפסדים הגדולים מהמלחמה, ועל כל מה שקרה במהלך אותן שש שנים. צרפת, יחסית, נגיד, למדינות האחרות, היא במצב טוב יותר?
מצב יותר, זו מדינה פוריה, ויש את התעשייה ויש חקלאות.
La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis. Les forains, l'orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens.
וכאן אני רוצה לציין משהו מאוד מעניין. כאשר דה גול סיים את הקריירה שלו, הוא היה עני מאוד.
עני מאוד.
מפני שהוא סירב לקבל פנסיה בתור נשיא צרפת, וסירב את הפנסיה בתור ראש ממשלת צרפת. וכאן הוא נשאר בלי כסף.
מה, מטעמים אידיאולוגיים? זה כן. כמעט במציאות הישראלית של היום, זה כמעט זר לנו.
ובכן, טוב מאוד שזה יישמע בארץ.
בהחלט.
כדוגמה, כן.
ראש ממשלה שאחרי שעוזב את תפקידו לא הולך לעשות לביתו, זה, כן. זה כבר ממש חזון נפרץ.
מפני שהוא רצה להוכיח שהוא לא מקבל כסף חינם. ועל כן, הייתה לו איזושהי בית בכפר צרפתי, בשם קולומבלה דה זגליז, קולומבלה שתי הכנסיות, זה שם הכבר. ושם הוא כתב את הזיכרונות שלו, ממואר דה גר, זאת המלחמה, שהוא ספר כביר.
זה כבר, אבל אחרי שהוא פורש, אנחנו עדיין לא דיברנו על תקופת שלטונו.
כן.
שהיא, בניגוד למלחמה, היא כבר הייתה רוויית מחלוקות גם.
עוד איך.
הוא כבר מאבד את הזוהר הגדול של המנהיג הצבאי, ומסתבך מאוד באלג'יר.
קודם כל, ואחרי זה יש גם מרד הסטודנטים.
ב-68.
בפריז, ב-1968.
אז בוא נתחיל קודם באלג'יר. מה קורה שם מבחינת דה גול?
באלג'יר לא הייתה נחשבת למושבה צרפתית, אלא לחלק של צרפת. וזה השקר, בלי שהייתה מושבה.
למעשה הצרפתים שלטו באלג'יר.
מאז 1830.
מאז 1830.
כן. ומאוד מעניין שב-1830 האלג'יר נכבשה על ידי שרל העשירי, שרצה להסיר פחד המהפכה על ידי ניצחון צבאי באפריקה.
אז משרל עד שרל בהקשר הזה. אבל האלג'ירים מתחילים להתקומם.
ב-1954. ואני רוצה להגיד לך, בשבילי זאת התאימה מוחלטת. אלג'יר נגד צרפת. אלג'יר שלנו. והרבה צרפתים, נוסף לזה, אל תשכחי.
גם היו, צריך לומר, היו צרפתים שישבו באלג'יר.
לא, היו יורדים מצרפת לאלג'יריה.
כן.
מה שנקרא הרגליים השחורות, לפיינואר. וכמובן, הייתה בעיה גדולה מאוד. ואז דה גול החליט, נחזיר את כל הפיינואר לצרפת, בצורה מסיבית. מאות אלפי צרפתים הוחזרו לצרפת ומצאו פנסה.
אבל הוא מנסה לדכא את ההתקוממות האלג'ירית גם בכוח.
כן, ומפני שלמעשה כאשר הוא החליט, קודם כל הוא חשב אלג'יריה היא מושבה צרפתית, וחלק של צרפת כפי שאמרו, אל נתערב. אחרי זה הוא הבין שאין סיכוי להחזיק באלג'יריה, ואז הוא החליט להעניק עצמאות לאלג'יריה, מה שגרם להתנגדות בקרב הצבא, והיו יחידות צבאיות שהתמרדו נגד דה גול, והקים ניסיון של ממשלה נגדית, ימינית. וזה כמובן הייתה, בצרפת פחדו שהיחידות הללו יפלשו לצרפת, מאלג'יריה.
אבל זה לא קורה.
זה לא קורה, כן. אם כי היה רגע של פחד. ראש הממשלה היה מישל דוברה, שהוא מצאצאים, זה הרב הראשי של סטרסבור. כן, הוא קתולי, אבל ממוצא יהודי, כן.
אז זה לגבי המשבר באלג'יר, והזכרת קודם נקודת שפל נוספת בשלטונו של דגול, וזה מרד הסטודנטים. שפל מבחינת דגול כמובן, מבחינה היסטורית מרד הסטודנטים
כן,
הוא אירוע משמעותי.
כן, מרד הסטודנטים פרץ 10 שנים אחרי שהוא תפס את השלטון. והסיסמה הייתה, 10 שנים, די.
מספיק.
מספיק, כן.
למה הם מתקוממים נגדו?
הם מתקוממים מפני, אני רוצה להגיד לך שאני מכיר את הבעיה הזאת מפני ש... להיות סטודנט בצרפת, זה היה עינוי.
עינוי?
עינוי. היו פחות מדי אולמות, פחות מדי מרצים. ההרצאות הועברו על ידי קולנוע, בטלוויזיה. על ידי כמה אולמות, וזה לא היה כל קשר בין המרצה לסטודנטים. יכולת לקבל בצרפת באותה תקופה, תואר דוקטור, בלי לדבר אף פעם עם מרצים.
שזה מצחיק, כי היום אנחנו באוניברסיטאות רואים ובמכללות רואים תהליך בדיוק כזה, של מעבר של שיעורים דרך האינטרנט או בצילומי וידאו, ואתה אומר, זה מה שהקפיץ את הסטודנטים הצרפתים אז. אז זה היה קורח המציאות, היום זה נחשב חידוש טכנולוגי מסעיר.
בהחלט, אבל הם קיבלו את זה כבדו ההפגנה של זלזול.
אבל מרד הסטודנטים לא נבע רק מאינטרסים סטודנטיאליים צרים. היה, זו הייתה אמירה חברתית יותר רחבה, לא?
הם רצו שינוי כללי. אני מצאתי, למשל, הייתי בפריז באותה תקופה,
כן.
וראיתי שעל נוטר דאם, הכנסייה, הייתה סיסמה גדולה, הלאה הצפרדע. הצפרדע זה ישו, זה לא כל כך מנומס. אבל זה היה מרד עמוק מאוד. שכלל בין השאר השביתה הגדולה ביותר בהיסטוריה.
איך דגול מתמודד עם זה?
הוא לא מתמודד עם זה. הוא מבין שזה מעבר ומעל, ואז הוא למעשה הוא תופס שהגיע הזמן לסגת, וחוזר לכפר שלו, קרובר את זה דגליז.
פורש.
פורש, וכותב את הזיכרונות שלו.
שהזכרת קודם.
שהם כל כך יפים מאוד. יש קודם כל, הוא שופך את נפשו. וכן, זה זיכרונות אומנם היסטוריים, אבל מאוד מאוד אישיים. הוא טוען, הייתה לי מאז ילדותי השקפה מסוימת על צרפת. ופעם אמר, לצרפת אין ידידים, רק אינטרסים. זה די סיסמה לא מלהיבה, אבל מאוד מציאותית ומאוד ריאליסטית.
אז עכשיו כשאנחנו כבר בשלב של ספר הזיכרונות, וגם דגול עושה מעין חשבון נפש, לו היית מתבקש לסכם את תפקידו של דגול בהיסטוריה הצרפתית, איך היית עושה את זה?
הוא הציל לצרפת.
פשוט כך.
פשוט מאוד, כן. הכל הגול היחידי, אבל הקובע, שאמר לנו, לא נוצחנו, נמשיך במלחמה, ננצח. ויל הפרס.
שעה היסטורית. האדם שהציל את צרפת. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על שארל דה גול. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי וליאור כבודי. בתוכנית הושמעו שירים בביצועו של איב מונטן לצד מרשים צבאיים צרפתיים.